שלום וברכה קהל קדוש, אנחנו ממשיכים בלימודנו הנפלא והמרתק בספר מסכת אבות בפרק חמישי, ואנחנו הגענו למשנה ת' אני חושב, לא, גמרנו את משנה ת', לא? התחלנו, טוב. אז חיה רעה בא לעולם, כן, על שבועת שווא ועל חילול השם, שכל הדברים האלה הם במהות העולם. כן, שבועת שווא זה ערעור הסדר של העולם בכלל, מדוע? משום שהתוכן של שבועה זה תמיד בשם השם, כלומר, גם שבועה שבא לא מוזכר שם שמיים, לפי ההלכה זה כמו הזכרת שם שמיים, כי זה כאילו מונח, זה הנחה מובלעת בתוך השבועה. ומה התוכן של השבועה? זה בא לומר שמה שאני אומר הוא אמת, כשם שהקדוש ברוך הוא אמת, וזה אף פעם לא נכון. ולכן נאמר במדרש, כל העולם כולו נזדעזע כשהקדוש ברוך הוא אמר לא תישא. לא תישא את שם השם מלך על השם. אז, וגם חילול השם, חילול השם זה הפך המגמה של כללות ההוויה, שכל כולה עניינה קידוש השם. ולכן יש התהפכות של סדר העולם, חיה רעה. חיה רעה, סתם חיות, יראות מן האדם. ומוראיכם וחיתיכם אתן על כל חיית השדה. ואילו כאן יש חיה רעה שבאה בגלל שהעולם מתהפך, אז גם עולם החיות מתהפך לשלוט באדם. חיה רעה באה לעולם על שבועת שווא וחילול השם, הגיוני.
למה
העולם
לא
מזדעזע כשם
אמר לו
תישא? משום שמדוע כל העולם מזדעזע כשהקדוש ברוך הוא אמר לא תישא? משום שכל שבועה, גם כשהיא לא מזכירה שם שמיים, היא מניחה שם שמיים בו כהנחה מובלעת, והתוכן כן, של השבועה הוא, מה שאני אומר הוא נכון, הוא אמת, כשם שהקדוש ברוך הוא אמת.
אז העולם כולו אומר לא יכול.
וזה אף פעם לא נכון. לא, זה אף פעם לא נכון. האמת, כי האמת האלוהית איננה מסוג האמת של העולם. זה לא אותו סוג של אמת. הרי לפי, נגיד, מושגים של הפילוסופיה, הקדוש ברוך הוא מוכרח המציאות, כל שאר העולם הוא אפשרי המציאות. אז ממילא אתה לא יכול להשוות בין האמיתות האלוהית לאמיתות של דבריך. ולכן כל שבועה היא שבועת שווא בסופו של דבר, והיא משתמשת בשם שמיים שלא במקומה. לכן היא מערערת את סדר העולם, ולכן כל העולם כולו נזדעזע, שהקדוש ברוך הוא אמר לו תישא. עכשיו ברור? לא להישבע בכלל, גם אם אתה מפסיד מזה. הרי כתוב, שומר חינם נשבע ופטור. ויש, לא נשבע ומשלם. זה לא אומר שהוא משקר. אלא שהוא לא רוצה להישבע, מפני חומרתה של השבועה. נכון, לכן, מנמדת חסידות שלו להישבע, אגב, גם בתי דינים עושים את הכל כדי לא להגיע לשבועה. גלות. בא לעולם. גלות, גלות של עם ישראל הכוונה. לא גלות של אדם פרטי, אלא גלות של עם ישראל. עכשיו זה, יש כאן ארבעה גורמים, ארבעתם מוזכרים בתורה עצמה, על עובדי עבודה זרה, ועל גילוי עריות, ועל שפיכות דמים, זה שלושת העבירות החמורות שירגל ועל יעבור, ועל השמטת הארץ. אני חושב שלמדנו את כל זה. אז בסדר, אז למה אנחנו חוזרים על זה? טוב, בארבעה פרקים הדבר מתרבה. מה זה דבר? שמתים יותר מן הרגיל. אין, זה, כלומר, תמיד יש אנשים שמתים. אז תגיד, כל הזמן יש דבר. לא, דבר, הכוונה שמתים, יש תמותה יותר מן הרגיל. יש הלכות בזה, מתי עושים תעניות, בגלל שיש תמותה וכדומה. אז בארבעה פרקים הדבר מתרבה, זאת אומרת שיש יותר מוות, פרקים הכוונה זמנים. והם ברביעית ובשביעית ובמוצאי שביעית ובמוצאי החג שבכל שנה ושנה. זאת אומרת, מה קורה בכל המקומות האלה? ברביעית מפני מעשר עני שבשלישית, בשביעית מפני מעשר עני שבשישית. זה שני מובנים. זאת אומרת שצריך לתת חיים ואתה מונע את החיים. אתה מונע את החיים, אז במקביל לזה יש אובדן של חיים. הגיוני. מידה כנגד מידה.
זה מה שאמרנו פעמים משנה קודם. שדבר בא לעולם,
ועל פירות שביעית. נכון, אז פה זה, פה זה לא על פירות שביעית, אלא זה על מעשר עני. מתי נותנים מעשר עני? בשלישית וברביעית. בשלישית ובשישית, נכון? אז לא נתת, אז הדבר מתרבה בשנה שמיד אחר כך. בגלל מעשר עני, לא בגלל פירות שביעית. בשביעית מפני מעשר עני שביעית, ובמוצאי שביעית מפני פירות שביעית. זה כן ראינו. ובמוצאי החג שבכל שנה ושנה מפני גזל מתנות עניים, כי זה הזמן שבו צריך לתת לעניים ללקט. לקט שכחה ופאה, ואם אתה לא נותן את זה, אז יש דבר שמתרבה. כלומר, יש זמנים שמצופה מן החברה להוסיף חיים, אם היא לא עושה את זה, היא ממיתה את חייה, ולכן הדבר מתרבה. עד כאן השביעיות. כן, למדנו שיש עשיריות, למדנו על שביעיות, עכשיו אנחנו נלמד על רביעיות. מה ההבדל בין 10, 7 ו-4? 10, מה? 3. תלוי, רגע. בין מה למה? בין 7 ל-4. כן, אבל אמרתי, 10 פחות 3 זה 7, 7 פחות 3 זה 4. יפה, יפה, נכון. לא חשבתי על זה, אבל פשוט מאוד. 10 זה מספר שלם, במובן המוחלט. בעשרה מאמרות נברא העולם. 7 זה מספר שלם בזמן. כן, העולם נברא 7 ימים, בשבע ימים, וגם בקבלה, 7 הספירות התחתונות הן תחת השליטה של הזמן. לעומת זה, 3 הספירות הראשונות הן למעלה מן הזמן. בסדר? כתר חוכמה בינה לעומת 7 תחתונות. מה זה 4? 4 זה מודד את השטח, כלומר 2 ממדים בלבד, וההתפשטות בעולם הזה היא תמיד ב4. 4 צדדים, 4 מלכויות, אז 4 זה הארצי יותר. בסדר? אז לפי זה גם יש לנו כאן רביעיות, הבאות לבאר לנו את אופיו של העולם הגלוי, התחתון. 4 מידות באדם, אחר כך 4 מידות בדעות, 4 מידות בתלמידים, זה הולך ועולה. 4 מידות באדם. האומר, שלי שלי ושלך שלך. זו מידה בינונית. כן? יש את הכסף שלי, הכסף שלך. ויש אומרים, זו מידת סדום. צריך להחליט. בין בינוני לסדום יכולנו לשים הרבה מדרגות. והעניין של איזה גישה. האם הגישה של שלי שלי ושלך שלך, זה אומר שאני אדיש לגורלך, אז זה מידת סדום. אבל אם זה שמירת הסדר, אז זה מידה בינונית. ויש אומרים, זאת אומרת, שלי שלך, ושלך שלי, עם הארץ. מה זה שלי שלך ושלך שלי? זה קומוניזם. כלומר, אין הבדל. שלי שלך, שלך שלי, זאת הגישה הסוציאליסטית, קומוניסטית, שאינה מכירה בערך של הרכוש. זה עם הארץ. עכשיו, עם הארץ זה יכול להיות במובן השלילי, בדרך כלל זה ביטוי של גנאי, יכול להיות במובן של מי שיש לו שייכות לארץ, כמו בקיבוצים, כן? זה עם הארץ, שעוסק בחקלאות, בהתפשטות על השטח, ולכן הרכוש הפרטי איננו נחשב בעיניהם. אמר לי אדם עשיר שפעם היה סוציאליסט, כשהוא היה צעיר. אמר לי, כשאין לך כלום, אתה מוכן לחלק את זה עם כולם. כן. שלי שלך ושלך שלך, חסיד. כן? כלומר, אתה מכיר בערך של הקניין, ואתה מבטר על שלך. חסידות, שלי שלי ושלך שלי, רשע. טוב, הדברים האלה הם די פשוטים, כן? אבל זה יכול להיות גם עמדות פילוסופיות שלמות. למשל, היה גרמני בשם יוהן פיכטה. יוהן פיכטה ראה את עצמו כתלמיד של עמנואל קאנט, אני אגיד בדיוק למה, וקאנט אמר שהוא משוגע. עכשיו, מה העניין? קאנט דיבר על זה שההכרות האנושיות הן סובייקטיביות. זמן, מקום, כל הם הכרות סובייקטיביות. אז מה נשאר? אומר יוהן פיכטה, תלמידו, האני. האני מודד את הכל. ואז יוצא שאני לא צריך להתחשב בשום אני אחר מאשר האני שלי. כן? ולכן גם היה הממציא, אפשר לומר, של הלאומנות הגרמנית במאה ה-19. ולכן קאנט, שכבר היה זקן, כשהוא שמע שפירטה אומר שהוא תלמיד שלו, אמר, הוא משוגע. כן? אז זה בו השלי שלי ושלך שלי, אז זה גם, זה הכיוון הזה. או נגיד, זה, הגדרה של הרשע פה היא מאוד מעניינת. זה נראה לנו רחוק, כן? שאדם יגיד שלי שלי ושלך שלי. אבל באיזשהו מקום, אפשר לומר שזה החינוך של החברה המודרנית, שמדברת הרבה על מושג זכויות האדם. שזה נשמע ביטוי יפה, נכון? זכויות האדם. זכויות האדם, כל אדם יש לו זכויות וכו'. אבל בעצם, מה מונח מאחורי הביטוי זכויות האדם? באת לעולם כדי לקבל. כלומר, אני באתי לעולם, עכשיו יש לי זכויות. למה יש לי זכויות? ככה. כן? כי אני אדם. ולכן, אפשר לומר, כל העמדה שזה מחנך אליה, זה אתה בא לקבל. לכן יש אנשים שגם מבלים את זמנם בתביעות, בתביעות, בבתי משפט, וזה, כדי לממש את זכותם. עכשיו, העמדה הזאת היא לא פסולה מבחינה משפטית, היא פסולה מבחינה ערכית, כי אתה לא באת לעולם כדי לקבל, באת לעולם כדי לתת. זה ההבחנה המפורסמת של בעל הסולם, בין ארבע סוגי רצון, בין הרצון לקבל על מנת לקבל, לקבל על מנת לתת על מנת לקבל, לקבל, לתת על מנת לתת ולקבל על מנת לתת. נכון? מכירים את ההבחנה הזאת. ואז זה גם פה מתייחס למשנה הזאת. לא, כי זה רק יש אומרים. כי אם זה מידת סדום או לא, זה תלוי בגישה. מה שאין כן, המידה הרביעית היא רשעות בכל מקרה. הבנת את ההבדל? יופי. אם כך, נעבור למשנה הבאה, משנה י"א. ארבע מידות בדעות. המילה דעה פה היא לא במובן של דעה, אלא כמו שברמב״ם, הכוונה מידות. מידות, תכונות נפש, זה נקרא דעות. לכן הרמב״ם כתב את הדעות, מה שאנחנו קוראים דעות, בהלכות יסודי התורה, ואילו מה שהוא, ואת המידות הוא שם בהלכות דעות. כן? אז דעות שם, צריך להבין פשוט שהשפה משתנה, במקרה הזה זה המידות של האדם. ארבע מידות ודעות. אפשר, הייתי אומר כאילו אפילו ארבע מידות במידות. נכון. אז אני אסביר. המילה אדם מציינת רכוש. המילה מידות מציינת תכונה נקנית. אני אסביר למה זה ככה. כתוב בספר ויקרא, ויקרא אל משה, ודבר השם אליו מאוהל מועד לימור, אדם כי יקריב מכם. מה ההלכה שלמדו מהביטוי אדם כי יקריב מכם, ולא מן הגזל? זאת אומרת, מה שמגדיר את החברה האנושית, זה הרכוש. הרי לא מצאנו רכוש אצל בעלי חיים. יש לו מאגר וזה, אבל זה לא המושג של בעלות, זה שלי ולא שלך, זה מושג אנושי לחלוטין. לכן, לעומת הקומוניסטים שאמרו שהראשון שהמציא את הבעלות היה הגזלן הראשון, החזל אומר בדיוק ההפך. אם יש רכוש, אז אם אתה לא מביא משהו שהוא לא שלך, אתה גזלן. עכשיו, למה למדו אדם ולא גזל? מאיפה לקחו שאדם זה בא לשלול את הגזל? אדם זה שמו של אדם הראשון. ולא הביא מן הגזל קורבן, כי הכל היה שלו. כן. כלומר, כשהכל שלך, גם כן נוח לך לחלק עם עצמך. כן. אז לכן כתוב כאן, עכשיו זה יפה, ההערה שלך היא מיוחדת נכונה, ארבע מידות באדם, כי אדם מוגדר על ידי הרכוש. לעומת המידות. מידות זה מלשון מדים. המדים, הבגדים, מודדים אותך. כן, כלומר, אם הבגדים שלך גדולים מדי או קטנים מדי, אתה לא יכול לתפקד. לעומת זה, אז כמו כן גם לנפש יש לבושים משלה, שאפשר לקרוא להם מידות, או בשפתה של המשנה, דעות. טוב. נוח לכעוס ונוח לרצות. עכשיו אני רוצה קצת להסביר את הנקודה הזאת, מה סוגי המידות שיש לאדם. הקדמונים בעקבות אפלטון חילקו את המידות לשלושה סוגים, שהם הגוף, הנפש והשכל. הגוף נתון לתאווה, הנפש לקנאה, והשכל לכבוד. כלומר, זה היצר הרע של כל אחד. כן? וזה מחולק גם לפי מבנה גופו של האדם. החלק היותר גופני בגוף זה החלק התחתון, היותר נפשי באדם זה החזה, איפה שהלב שוכן, האומץ, והשכל בראש. אם אנחנו מביאים את זה עד הקצה, זה הופך להיות גילוי עריות, שפיכות דמים ועבודה זרה. כן? גילוי עריות זה הקצה של התאווה. שפיכות דמים של הקנאה, והעבודה זרה של הכבוד. זה שלושת הממדים. אז כאן כשאנחנו אומרים ארבע מידות בדעות, אנחנו מדברים על מידת הכעס, שהיא המידה האמצעית בנפש. זו שיכולה להגיע לכדי רצח. נוח לכעוס ונוח לרצות. מה זה לרצות? להתרצות, להתפייס, כוונה. כן, כמו שכתוב, לרצונו לכפר עליו, לרצונו, לשון פיוס, אומר רש"י. הוא כותב, כל לשון רצון שבמקרא, הפישמינט בלעז. נכון? מה אתה מסתכל עליך? ככה הוא כותב. כל מלשון רצון שבמקרא, הפישמינט בלעז. אפזמן, זה בצרפתית. כן, באנגלית, appeasement. נכון? אז זה כתוב גם ברש"י, appeasement בלעז. אז נוח לכעוס ונוח לרצות. יצא שכרו בהפסדו, למה רבת בכלל? למה כעסת? חבל, אתה אחר כך נוח לרצות.
מה זה
שכרו בהפסדו? כלומר, הוא מאזן את הפסדו על ידי שכרו. נוח לרצות. אז הוא לא הרוויח כלום.
אוקיי. לכאורה משמע ששכרו יותר קטן מהפסדו. שכרו בהפסדו, זאת אומרת, משהו...
כן. זאת אומרת, לא, זה לא שזה יותר קטן, אבל בסוף מאזן אפס. אז חבל, חבל על כל הטרחה הזאת. קשה לכעוס וקשה לרצות. יצא הפסדו בשכרו. זה גם מידה לא טובה. כן, קשה לכעוס, אבל קשה לרצות. כלומר, לפעמים דווקא בגלל שהוא קשה לכעוס, הוא קשה לרצות. אני לא רציתי להתרגז, אני גם לא מתרגז, אבל אם הצליחו להרגיז אותי, וואו, אז מה שאני עושה, טוב.
אני
לומד
את העברית של משהו במשהו, הפסדו בשכרו, שכרו בהפסדו.
מה?
אני לא מבין מה זאת אומרת בעברית. מה זאת אומרת
שהפסדו
נמצא בשכרו?
הפסדו זה הכעס.
אוקיי.
בסדר?
כן.
זאת אומרת, הוא היה צריך לשלם את שכרו, כלומר, אמנם יש לו שכר בזה שהוא נוח לרצות, מדבר על הראשון, אבל הוא הפסיד. הוא הפסיד בגלל הכעס. קשה לכעוס, קשה לרצות, יצא הפסדו בשכרו. זאת אומרת שהפסדו נוקה על ידי שכרו. כיוון שהוא קשה לכעוס, אז כנראה שהוא גם לא יגיע כל כך בקלות למצב שהוא קשה לרצות. אז יש לו יתרון. קשה לכעוס ונוח לרצות, חסיד. שוב, מה מגדיר את החסידות? היתרון לעומת הזולת. נוח לכעוס וקשה לרצות, רשע. זה בכיוון הזה. כלומר, אם, שוב, עניינים של הרצון. רצון להשפיע על מנת לקבל, או לקבל על מנת להשפיע. עכשיו, זה, כל זה היה במידות. אדם שיש לו מידות טובות, סיכן את המידות, מותר לו ללמוד תורה. אם יש לו מידות רעות, אסור לו ללמוד תורה, נכון? זה אפילו ההלכה. תלמיד שאינו הגון, אין מכניסין אותו לבית המדרש. אז מה? מה? בכל מקרה. השאלה היא עד כמה להקפיד. למשל, הרי כתוב בגמרא, שכל המונע הלכה מתלמידו, כאילו גוזלו מנחלת אבותיו, שנאמר מורשת קהילת יעקב, מורשה היא לכל ישראל. לכן, אם הרב לא רוצה ללמד את תלמידו, הוא גוזל אותו. יש את השאלה, למה שרב לא ירצה ללמד את תלמידו? אז אומר המהרש"א, אם הוא תלמיד שאינו הגון, אז ככה הדין. אם הוא תלמיד אגון, צריך ללמדו, מן הסם הוא לא ימנע, אלא מה? מדובר במקרה של ספק. במקרה של ספק, אז צריך לדון לכולה. זה הכוונה. ארבע מידות בתלמידים. אז לכן פה אנחנו מדברים כבר על השלב הבא של אדם שלומד תורה. אז יש לנו ארבע סוגים. מהר לשמוע ומהר לאבד. יצא שכרו בהפסדו. קשה לשמוע וקשה לאבד. יצא הפסדו בשכרו, כלומר הוא יצטרך להתאמץ. אבל אחרי שהוא קנה, זה יישאר אצלו. מהר לשמוע וקשה לאבד. חכם. הגיוני, לא? קשה לשמוע ומהר לאבד, חלק, זה חלק רע. הוא מסכן. כן? אז מה כדאי שהוא יעשה? שילך לעשות משהו אחר מאשר ללמוד תורה, כי בלימוד תורה לא הולך לו. כן? זה כתוב בגמרא, אדם שלמד 5 שנים, ולא ראה סימן יפה בלימודו, לא יראה סימן יפה לעולם. זה כתוב. רבי יוסי אומר 3 שנים. זה מעניין, לא?
מה הסימן יפה?
מה, זה הולך לו. טוב לו עם זה, הוא בולע, מסכתות, וזה, הולך וגדל בתורה, אז זה בסדר. אבל אם הוא קשה לו, אז שילך לעשות משהו אחר. חכמי הקבלה מסבירים את זה ככה. אדם שבמשך 5 שנים לא הגיע לתורת הסוד מתוך תורת הנגלה, זה נקרא סימן יפה, לא יראה לעולם, אלא ילמד ישירות את תורת הסוד. כן. טוב. ארבע מידות, ונותני צדקה. מה זה הצדקה? זה יכול להיות ממון, אז זה יכול להיות גם בתורה. זאת אומרת, הרי אם זה בא אחרי המשנה של 4 מידות בתלמידים, אז אני מבין שאחרי שהוא למד הרבה תורה, הוא צריך גם לתת אותה. זה הצדקה שהוא נותן. אבל באופן כללי, זאת אומרת שכל מה שאדם מקבל, הוא הופך להיות צינור להעביר לזולתו. אם מתבוננים, למשל, במבנה הביולוגי של האדם, הפיזיולוגי, האדם כולו צינורות. אז זה אומר שגם בנפש שלו הוא צינור. או נאמר כך, אדם קיבל חיים, אז הוא נותן חיים, מביא ילדים לעולם. אדם אסף ממון, נותן צדקה. אדם קנה חוכמה, הוא מלמדה. כלומר, כל דבר שאדם קיבל, הוא הופך להיות הנותן. וזה מה שכתוב, ואז ממה הוא ייזון? הוא ייזון בעצם זה שהוא נותן. הרי אמרו חכמים שהקדוש ברוך הוא אומר, כל העולם כולו ניזון בשביל של חנינה בני. נכון? על רבי חנינה בן דוסה. בשביל שלו, נכון? בשביל חנינה בני. אז זה שחנינה הוא סוג של צינור. ולכן יש המשך. וחנינה בני די לו בקו חרובין מערב שבת לערב שבת. מה זה די לו בקו חרובין? זאת אומרת, מכיוון שדרכו עובר כל השפע, אז הוא מקבל ממילא את השפע. זה כמו שצינור דם, לא צריך צינור דם להזין אותו. כי הוא בעצמו הצינור שמביא את החיות. טוב. אז עכשיו בואו נראה 4 מידות בנותני צדקה. כל מי שעסק ב... התרמות יודע על מה מדובר. הרוצה שייתן ולא ייתנו אחרים. לפעמים רואים, טוב, אני מוכן לתת כל מה שאתם צריכים, אבל שהכתובת תהיה תרומתו של פלוני, ואני לא מרשה שתהיה כתובת נוספת. ייתן ולא ייתנו אחרים. אין נורא בשל אחרים, מה אכפת לך שאחרים ייתנו? ייתנו אחרים והוא לא ייתן. אין נורא בשלו. כן, כלומר, הוא כל הזמן דואג שמה הוא יאבד את ממונו וכו'. אז אגב, אנשים האלה מהסוג השני הם גאונים בעצות. כן, אתה צריך, אני מציע לך לפנות לפלוני. ייתנו אחרים, ייתן וייתנו אחרים, חסיד. עכשיו, למה צריך להגיד את זה? זה מובן. לא, יכולת להגיד שהוא היה צריך להגיד אני אתן את הכל. לא, אבל הוא רוצה לשתף אחרים. במידה הטובה של הנתינה, ולכן הוא חסיד. לא ייתן ולא ייתנו אחרים רשע. מה זאת אומרת לא ייתן ולא ייתנו אחרים? הוא לא רוצה שייתנו צדקה. מצאנו את זה בסדום, שבסדום היה איסור לתת צדקה. מסופר שהגאון מווילנה אמר לוועד הקהילה בווילנה לא להטריד אותו בתקנות שכבר קיימות. דיברנו על זה, לא? בשיעור שעבר. אז זה בדיוק זה, כן? טוב, אז אין צורך לחזור. נתינה מה? נכון, זה הצדקה. אז כן, יש כל מיני סוגי צדקה. יש צדקה של תורה, של חיים, של ממון, יש כל הכל. מה הבעיה?
איך זה למשל? אז למשל עם הרבה גאווה שרוצה
שהפוי ילמד למשל? למשל, כן, ודאי, ודאי, כן. כלומר, הוא משתלט על כל בית המדרש, רק הוא ידבר. ארבע מידות, והולכה לבית המדרש. הולך ואינו עושה. שכר הליכה בידו. יש לו שכר. למה? עצם זה שהוא הלך לבית המדרש. זה כבר מראה על שייכות לעניין. למשל, יש דבר מאוד מעניין. כל שנה במירון באים קהל רב לכבודו של רבי שמעון. השאלה האם הם מבינים את תורת רבי שמעון? לא, לאו דווקא. יש כאלה שבאים, אבל הם מושפעים מהאישיות. אז זה ההליכה, שכר ההליכה בידו, יש משהו בזה. יש בגמרא סיפור על אדם שהיה נוסע כל שנה שישה חודשים. כן, בר בירב דבר יומה, אחד יומה. שהוא היה נוסע שישה חודשים הלוך לבית המדרש, ולומד יום אחד, חוזר הביתה שישה חודשים. הבוקרים קוראים לו בר בירב דחד יומה. שאלה מה הוא עשה את זה בכלל. הוא עשה את זה כי יש ערך בעצם מהליכתו. זאת אומרת, זה שהוא הלך בשביל יום אחד של לימוד, זה נתן ערך לכל השישה חודשים של נסיעה שלו. הולך ואינו עושה, שכר הליכה בידו. עושה ואינו הולך, שכר מעשה בידו. מה זה עושה ואינו הולך? הוא יש לו קיצור שולחן ערוך בבית. הוא למד את כל הקיצור שולחן ערוך, הוא לא הלך לבית המדרש. עכשיו, ייתכן שאדם כזה יעשה את מה שצריך לעשות, אבל חוכמה אין כאן. בית המדרש הוא המקום של החוכמה, שבו מבררים את הדברים לעומקם. אגב, זה ההבדל בין בית הכנסת לבין בית המדרש. בבית הכנסת אני הולך לשמוע את הרב בדרשה שלו, כדי לדעת מה לחשוב, כדי לדעת מה לעשות. הרב אומר, מה עושים בישיבה? באים ללמוד. ללמוד מדוע זה נכון או מדוע זה לא נכון. בסדר? עכשיו, יש, כיוון שתלמידי בית המדרש רגילים ללכת לבית הכנסת, אז הם חושבים שגם בית המדרש זה בית כנסת. אז זה הטעות. אז זה עושה ואינו הולך, שכר מעשה ביד. הולך, עכשיו אני רוצה קצת להבין יותר מהמושג של הולך. כן, דיברתי, מי שהולך למירון וכו'. אבל הליכה, יש לזה משמעות יותר עמוקה. ללכת הכוונה להבין. להבין. אשרי תמים דרך ההולכים. ההולכים בתורת השם. או גם כתוב לגבי התורה, והודעת להם את הדרך ילכו בה, ואת המעשה אשר יעשו. זאת אומרת, ההליכה, הכוונה היא רכישת החוכמה שמסבירה את המעשה. כלומר, ההליכה זה לא סתם. היו תלמידי אריסטו, היו נקראים הפריפטטים. למה? הם היו מתהלכים. זה בא ממילה יוונית שפירושה מתהלך. עכשיו, אריסטו עשה את זה בבית ספר שלו לפילוסופיה, הליקאון. כן? אז הוא היה מחנך את תלמידיו להתהלך תוך כדי עיסוק בפילוסופיה. וזה בגלל שהם היו עושים כל מיני דאווינים, כזה פאטוס ותנועות יראטיות וכו'. אז זה חיצוניות. מצד שני, ראינו אצל חכמי ישראל, שכשהם היו לומדים חומש, כשהיו לומדים משנה היו עומדים, כשהיו לומדים תלמוד היו יושבים, וכשהיו לומדים סודות היו הולכים. כן, הזוהר מלא מזה, רבי פלוני ורבי אלמוני, הוו אז לפאורך, היו הולכים בדרך. מסביר רבי אברהם אזולאי, את תלמידו של הארי. אומר, למה הם היו הולכים? בגלל שהעוצמה של הסוד כל כך גדולה שהיא מוציאה את האדם ממקומו. ועל זה נאמר, אשריתי ממדרך ההולכים בתורת השם. ולכן גם, הרב קוק כותב בארפילי תואר, שלעומת השקדנים מחמירי ההתמדה, צריך שיגלה התור של גילוי הקודש בטיול ובמנוחה. כלומר, ההליכה בטיול, יש פה גילוי אור קודש, לא סתם מסתלבט, כן, אדם מסתלבט זה דבר אחד, אבל יש אדם שהולך, וההליכה היא אצלו עומק החוכמה. יש בגלל זה הרב הנזיר זצ"ל כשיצא לוואדי קלט, כמפורסם, מכירים את הסיפורים, אתם יודעים זה הנזיר? הנזיר, כן, אז הרב הנזיר והרב שלום נתן רענן, חתנו של הרב קוק, והרב משה גורביץ, גם הוא תלמיד של הרב קוק, החליטו לצאת לטיול בוואדי קלט. למה הם החליטו לצאת לוואדי קלט? כי הם רצו להתחבר אל אורות הנבואה שלא פסקו מארץ הנביאים. טוב, בסדר, לא סתם מטיילים, יש תוכנית. ואז יש יומן של הטיול הזה. תוך כדי ההליכה, הרב הנזיר היה כותב את המחשבות שלו. ואז הוא כותב שם, השריתם מדרך ההולכים. מעניין, אגב, הם לא לקחו מספיק מים, הרב הנזיר לקח איתו קרית. כן, כלומר, כנראה, הוא קצת שוקיסטים, החברה האלה. כן, הם יצאו, זה היה בתחילת חודש אב, כמעט התייבשו, איזה בדואי הציל אותם, בקיצור, זה סיפור שלם. אל תעשו מה שהם עשו, בקיצור. כן, בדיוק, הולכים בתורתם. אז בדיוק, אז בואו נמשיך כאן. עושה ואינו הולך, הכוונה שהוא אורתופרקס, כלומר כל מה שמעניין אותו זה מה עושים, מה חובתי ועשנה. הוא עושה ואינו הולך, שכר מעשה בידו. הולך ועושה חסיד. עכשיו זה הרבה יותר מובן, ההליכה היא בעלת תוכן משמעות. לא הולך, לא הולך ולא עושה, רשע, כי מה מעניין אותו? עצמו. מי שמעניין, מה שמעניין אותו זה עצמו, בעצם הוא אגואיסט. האגואיסט זה הגדרה הפשוטה של הרשע. משנת הלבב. ארבע מידות ביושבי לפני חכמים, או ביושבים, תלוי בגרסה, יושבים לפני חכמים. מה זה יושב לפני חכמים? זה שונה מהולך לבית המדרש. יש הולך, יש יושב. יושב זה, אמרנו, הולך זה מי שלומד סוד. יושב זה מי שלומד גמרא. לכן המקום שבו לומדים תורה נקרא ישיבה. נכון? מטיב את הארמית, על שם וישב משה לשפוט את העם. או אומרים, דבר שצריך צלילות הדעת, אומרים שצריך להתיישב בדבר. כן? יש כאלה שאומרים צריך עיון. זה ראשי תיבות צדיק עין. אומרים צריך עישון. כן? אבל לא בריא. כן, אז זה ארבע ממשלות, ויושבי לפני חכמים. עכשיו, למה צריך לשבת לגבי הגמרא? כי יש הרבה פלפול, והפלפול דורש סבלנות. לכן צריך לשבת. אז ארבע מידות ביושבי, לפני חכמים. ספוג ומשפך משמרת או משמרת ונפה. ספוג, שהוא סופג את הכל. מידה טובה או לא מידה טובה? לא מידה טובה, למה? כי הוא סופג את הכל. מי אמר שצריך לספוג את הכל? יש דברים נכונים, דברים לא נכונים. הרי יש סברות, אדם מעלה סברות בלימודו. יש סברות נכונות, יש סברות מטופשות. אתה צריך לעשות הבחנה בין מה, מה אמיתי, מה נכון להיאמר, מה לא נכון להיאמר. אז הספוג, כל מה שהוא מעלה בדעתו, הוא מבליע בתוכו. אז מה יצא כשלחצו את הספוג? הכל יצא גם כן. אבל יצא דברים טובים, דברים לא נכונים. כן, כלומר, הספוג, כלומר, פה מה שכוונה, הספיגה, זה אחר כך מה יצא מזה החוצה. אז זה ספוג. משפך משמרת ונפס. ספוג שהוא סופג את הכל. משפך שמכניס בזו, הוא מציא בזו. זה טוב או זה לא טוב?
לא, לא טוב.
זה מצוין.
למה?
מה?
מה נשאר בפנים?
לא, אבל הכוונה הוא שוכח, כן?
כן.
כן, שוכח. כלומר, נכנס בזה, נכנס לו באוזן, יצא מהאוזן האחרת. כן. משמרת שמוציאה את היין וקולטת את השמרים. זה טוב או לא טוב?
זה הכי טוב.
ודאי, כי הרי מה שחשוב לך זה מה שיוצא. אתה רוצה יין, אתה רוצה את השמרים להשאיר במשמרת. זה טוב מאוד. הוא עושה הבחנה בין הטוב לבין הלא טוב. למה שמים יין במשמרת? כדי לסנן אותו מן השמרים.
זאת אומרת, הוא משאיר אצלו את השמרים בעצם, הוא לא נותן אותם לעצמם.
נכון, נכון.
הרב, זה מה אתם בספור למשפט? נכון, שניהם אתה איזשהו מהם. שניהם קולטים אותו וגם יכולים לציע אותו.
כן, הבעיה היא ככה, שהספוג יש לו מה לתת. המשפך...
נותן את הכל.
לא, הוא מעולם לא קלט כלום. זה הכוונה. כן. ונפה... שמוציאה את הקמח וקולטת את הסולת, שזה הרע. כן, הסולת זה יותר טוב, זה הפחות טוב, והוא מוציא קמח. לא סע, את הסולת הוא השאיר אצלו, הסולת זה מעולה, והוא לא שמר אותו, כמו לא נתן אותו לאחרים. עכשיו, למה חייבים להבין את זה ככה? בגלל שבכל המשניות הקודמות, הרביעי היה הגרוע. כן, לכן רבי חיים וולוז'ין אומר שככה צריך לקרוא, הפוך מהברטנורה. עד כאן הרביעיות. בוודאי, דיברנו על זה. כן, הרי הדבר הראשון זה האדם. אחר כך המידות של האדם. אחר כך מי שלומד תורה, שזה מדרגה למעלה מזה. אחר כך מי שנותן. ומה הוא נותן? הוא נותן או צדקה או תורה. ברור? ויש אלה שקבועים לפני חכמים, שזה המדרגה היותר עליונה, בבחינת צדיקים יושבים, ויתרותיהם בראשיהם. משנה תזיין. אגב, המהר"ל מפראג פירושו למסכת אבות, תורח מאוד כל משנה להסביר למה היא קשורה למשנה הקודמת. כן? הוא אומר, זה לא במקרה נאמר, יש איזה שרשרת מדויקת. עכשיו, משנה תזיין היא כבר מדברת על המטרה. כן? הרי לא דיברנו לפני כן, מה המטרה של האדם. אין, אתה בסדר, יש לי ממון, יש לי צדקה, יש לי תורה, יש לי זה, אבל בשביל מה? מה המטרה? המטרה היא האהבה. איזה, מה היא האהבה שרצויה? יש לנו שני סוגי אהבות. אהבה בין אדם לחברו, אהבה בין אדם למקום. מה ההבדל ביניהן? אין שום הבדל. אמרו חכמים, כל שדעת הבריות נוחה אמנו, דעת המקום נוחה אמנו. ושאין דעת הבריות נוחה אמנו, אין דעת המקום נוחה אמנו. במילים אחרות, האהבה בין אדם לחברו היא מבחן לאהבת המקום. זה אחרת. יש שלוש תקופות בהיסטוריה. ההתחלה, הסוף ומה שבאמצע. ההתחלה מתואר בתורה, נכון? אדם הראשון בגן עדן, מה בוחן אותו? הנאמנות שלו לצו של הבורא. הקדוש ברוך הוא אמר, אתה עושה או אתה לא עושה? אז בן אדם למקום. אבל אחר כך האדם מגורש מגן עדן. אז מה בוחן אותו? הרי הוא כבר אין לו יחס ישיר אל האלוהות, אבל יש לו יחס ישיר אל חברו. ואז איך שהוא מתנהג עם חברו, זה מעיד כיצד הוא היה מתייחס למקום, אם זה היה אפשרי. ולכן כל שדעת הבריאות נוחה אמנו, דעת המקום נוחה אמנו. ולעתיד לבוא, אז זה כבר בן אדם, מה נשאר? לעצמו. כן, האדם לומד מתוך עצמו, ועל זה נאמר, לא ילמדו עוד איש את רעהו. אז בואו נראה על אהבה, יש לנו שתי משניות. כל אהבה שהיא תלויה בדבר, בטל דבר, בטלה אהבה. יש גורסים בדבר קיים. כן? כמו דבר שנצחי. אבל זאת אומרת שיש אהבה שתלויה בדבר בטל, סליחה. בטל דבר, בטלה אהבה. אז הכוונה אהבה אינטרסנטית. אני אוהב את זולתי, כי יש לי איזשהו רווח מן האהבה הזאת. נו, ברור שאם הרווח ייעלם, כבר תתבטל אהבה. ושאינה תלויה בדבר, אינה בטלה לעולם. כי מכיוון שהיא לא בנויה על אינטרס, אלא גם סיבה להפסיק, אז היא תהיה נצחית. איזו היא אהבה תלויה בדבר? זו אהבת אמנון ותמר. האמת היא, זה לא בדיוק אהבת אמנון ותמר, זה אהבת אמנון לתמר. כן. ולמה הוא אהב אותה? אבל למה הוא התאהב דווקא לה? כי הייתה יפה. הייתה יפה במיוחד, כן? כמו כל משפחת המלוכה של דוד. אז לכן, ברגע שהוא סיפק את אהבתו, הוא כבר שנא אותה. כתוב, גדולה שנאתו מאהבתו. ושאינה תלויה בדבר, זו אהבת דוד ויהונתן. למה דוד אהב, למה דוד ויהונתן אהבו? זהו, כלומר, שנקשרה נפש יונתן בנפש דוד. כן, זאת אומרת שזה היה משהו שהרגישו שזה במהות שלהם, לכן שום סיבה שזה ייפסק. אגב, מעניין, בכל זאת, בתנ"ך כתוב במפורש שיונתן אהב את דוד, לא כתוב במפורש שדוד אהב את יונתן. הוא אומר, נפלטה אהבתך לי מאהבת נשים. זה, ככה הוא אומר, בקינה, כשהוא מקונן על יונתן, אז כנראה, אם הוא מקונן עליו, כנראה שהוא העריך אותו ואהב אותו, אבל לגבי האהבה הוא מציין, אתה אהבת אותי. כן? לא כתוב שדוד אהב את יונתן. עכשיו, למה זה ככה? בגלל התפקיד המלכותי של דוד. אבל בתור מלך הוא צריך לפתח איזושהי אדישות כלפי הסובבים אותו, גם אם יש אהבה פנימית. ועומת זה, יונתן, שוויתר על המלכות, יכול לאהוב את דוד. משנה י' ז', עכשיו, יש האהבה, כלומר, סליחה, המטרה היא, בסופו של דבר, גילוי שם שמיים, לכן כל מחלוקת שהיא לשם שמיים, סופה להתקיים, ושינה לשם שמיים, אין סופה להתקיים. עכשיו צריך להבין, יש פה, אז זה חרף פיפיות. מחלוקת שהיא לשם שמיים, סופה להתקיים. וואי, זה נורא. זה אומר שהיא לא תיפסק אף פעם. נכון? כלומר, אם לא לשם שמיים, בסדר, אז זה בגלל, יש מחלוקת, אבל בסוף זה יכבה. אבל אם זה לשם שמיים, וואי, זה יישאר לנצח. נכון? אפשר להבין את זה כך. זה נכון אגב. לכן אומר המהר"ל מפראג, אף על פי שהיא לשם שמיים שנואה היא המחלוקת. צריך גם להיזהר מזה. אבל מצד שני זה אומר שאחרי שתוכרע המחלוקת, המחלוקת נשארת. למה? בגלל שאם זה מחלוקת לשם שמיים, כל אחד אמר צד של אמת. נגיד, יש מחלוקת בית שמי ובית הלל. מה ההלכה כמו בית הלל? מה עם בית שמי? אז זהו, זה נזרק לפח? לא. האמירה שההלכה כבית הלל נגד בית שמי, זה מתוך הידיעה שאפשר לומר כמו בית שמי. זה לא פסילה מוחלטת, ולכן גם מצאנו בגמרא, שבית הלל, כשהם היו מלמדים, היו מלמדים את הסברה של בית שמי קודם. כלומר, אומרים, בית שמי אומרים ככה, אנחנו אומרים אחרת. עכשיו, למה הם ראו לנכון להגיד, בית שמי אומרים ככה, מה אכפת להם, מה בית שמי אומרים? הרי הם אומרים את האמת מבחינתם. אלא האמת שלנו זה על יסוד האפשרות לחשוב כמו בית שמיים. לכן כל מחלוקת שהיא לשם שמיים סופה להתקיים באמת. ולכן גם יש מצבים שאפשר לפסוק כבית שמיים, כפי שרגילים לומר שלעתיד לבוא הלכה כבית שמיים. איפה זה כתוב? לעתיד לבוא הלכה כבית שמיים. לא יודעים איפה זה כתוב? זה לא כתוב. אומרים, אבל זה לא כתוב. זה מובא לראשונה, נדמה לי, בפרי עץ חיים של תלמידי הארי, וגם בפירוש התפילה לרבי אברהם בן אגרא בשם אביו. זאת אומרת, זו אמירה מאוחרת. האם האמירה הזאת היא נכונה? התשובה היא כן. כי ככל שהדורות מתקדמים, הולכות ומתווספות חומרות יתרות בהלכה, עד שבסוף הלכה כבית שמאי. אפשר לראות את זה למשל מאוד בולט בהלכות נידה. בהלכות נידה, החומרות בסוף הביאו לכך שההלכה למעשה כמו שבית שמאי אומרים בגמרא. כן. אז אבל זה נקרא סופה להתקיים. עכשיו אני רוצה להבין קצת מה זה לשם שמיים. שם או שמיים, תחליט. אז השמיים זה מקום שבו יש הרבה שמות. שמיים, הרבה שמות. אבל אתה צריך לחבר את כל הערכים לערך אחד, אחדות הערכים. זה שם של שמיים. או לפי איך שהרמב״ם היה מסביר, לשם שמיים כדי להגיע לדעת אלוהים. רוצים להגיע לדעת אלוהים אמיתית, זה נקרא לשם שמיים. לשם כך, כמה המחלוקת ולא לשם רווח אישי. ושאינה לשם שמיים, אין סופה להתקיים. איזו היא מחלוקת שהיא לשם שמיים? זו מחלוקת, מה? הלל ושמיים, מה עם בית הלל ובית שמיים?
פחות.
כלומר, בית הלל ובית שמיים זה כנראה לא היה לגמרי לשם שמיים, ולכן זה נגמר לא טוב, כפי שמובא בגמרא. לעומת זה, הלל ושמיים, זה כן היה בסדר. כמה מחלוקות יש בין הלל לשמיים? שלוש. שלוש, ולפי הירושלמי ארבע. כן? סך הכל. זאת אומרת שבכל שאר הדברים, הלל ושמיים הסכימו זה לזה. כן? כלומר, היו קרובים בדעותיהם, אומר הרמב״ם, ורק תלמידיהם, הם כבר התפרדו. ושאינה לשם שמיים, זו מחלוקת קורח וכל עדתו. לכאורה הביטוי לא נכון. מחלוקת קורח הוא משה. נכון? אלא שאולי אפשר להגיד שקורח הוא משה זה עוד לשם שמיים. כי הרי לקורח יש טענה, למה תתנסו על קהל השם? אבל קורח ועדתו, כל אחד בא ממניע אחר, והם רבו אחד עם השני. מסביר הנציב מוולוז'ין. איך עושים מחלוקת? אדם, יש שלושה סוגי אנשים שרוצים לעשות מחלוקת, אבל הם לא יכולים לעבוד לבד. הסוג האחד, קורח, השני, דתן ואבירם, השלישי, 250 איש. מקריבי הקטורת. מה כל אחד ואחד? קורח, אדם מכובד. הוא לא יכול לבוא לומר, אני נגד משה. לא יפה. לא מתאים למעמד שלו. דתן ואבירם הם אנשים קטנים, בעלי מחלוקת, אבל אף אחד לא מקשיב להם. 250 איש הם אנשים טובים שיש להם תאווה רוחנית להקטיר כתורת, אבל הם לא יעיזו. אז איך עושים את המחלוקת? לוקחים את האדם המכובד, קורח, הוא מפעיל את העסקנים הקטנים, והעסקנים הקטנים מסיתים את ההמון התמים. אני לא יודע למה אתה מתכוון. אני לא יודע. אבל אתה לוקח אישיות נעלה, מפעילה עסקנים קטנים, מפעילה את ההמון התמים. לא יודע. זה ככה אומר הנציב, כן? עכשיו, זה גם תואם מה שדיברנו על תאווה, קנאה וכבוד. התאווה הרוחנית של ההמון התמים, הקנאה של העסקנים דתן ואבירם, והכבוד של קורח, בעל רוח הקודש. בסדר? אז זה מחלוקת קורח וכל הדתו. הם במחלוקת זה עם זה, ולכן גם מחלוקת כזו אינה יכולה להתמיד, אין סופה להתקיים, כלומר, לא יצא ממנה שום דבר. מה זאת אומרת, אין הרבה מחלוקות?
כתוב בגמרא בחגיגה דף תצמח תז ברש"י שם, על המשניים של רבי יוסף בן אלעזר, שזה המחלוקת הראשונה.
בסדר, אתה מדבר בדורות הראשונים, בזמן הזוגות.
כן,
אבל
לא היה הרבה מחלוקות.
נכון, אתה צודק. כי הייתה גם דרך הכרעה, יכולו להכריע. איך היו מכריעים? יש מחלוקת, מה עושים? הולכים לסנהדרין. מה עושים בסנהדרין? הצבעה. הרוב מנצח, זהו, גמרנו. זאת אומרת, ההלכה לפי הרוב, אחרי רבים להטות. אבל אז למה בימי יוסף בן יועזר ויוסף בן יוחנן לא הצליחו להכריע? זה היה מעניין, לא? במשך כמה דורות, זה משהו, חמש דורות רואים שיהיה אותה מחלוקת חוזרת ולא מצליחים להכריע. למה, איזה תיקו היה? מה פתאום? בסנהדרין יש 71 אנשים. לא יכול להיות תיקו, 71, יש רוב ומיעוט. מספר לא זוגי. אלא מסביר הרב ראובן מרגליות בפירושו למסכת סנהדרין, הנקרא מרגליות הים, הוא מסביר שזה מה שהמשנה ממשיכה ואומרת, הראשונים היו נשיאים והשניים אבות בתי דין. לנשיא יש זכות וטו בהחלטות של הסנהדרין גם אם הוא מיעוט. אבל וטו זה לא אומר שהלכה כמותו. זה אומר שהוא מעכב את ההחלטה. וככה היה במשך חמש דורות. ולכן, אז זאת הייתה המחלוקת היחידה שהייתה. עכשיו, למה, מה קרה עם הלל ושמי? מי שקידם את שמי, מה? לא הרומאים, אלא הורדוס. הורדוס, המלך, הוא חילק את הסנהדרין לסנהדראות. ולכן לא יכלו גם לשמש כל צורכם, הכוונה, הם לא יכלו להתאסף. ולכן התרבתה המחלוקת. משנה י"ח, היום אנחנו הולכים בקצב אדיר. כל המזכה את הרבים אין חטא בעל ידו, וכל המחטיא את הרבים אין מספיקין בידו לעשות תשובה. משה זכה וזיכה את הרבים, זכות הרבים תלויה בו, שנאמר, צדקת השם עשה ומשפטיו עם ישראל, ירובעם חטא והחטיא את הרבים, חטא הרבים תלוי בו, שנאמר, על חטאות ירובעם אשר חטא ואשר החטיא את ישראל. טוב, בואו נראה לאט לאט. המזכה את הרבים אין חטא בעל ידו. למה? לא, כי הרבים מגינים עליו. כלומר, הוא עסוק בטיפול ברבים, אבל הזכות של הרבים חוזרת אליו, ולכן יש לו הגנה. זה הכוונה. כן, זה אותו הדבר. אם הוא מזכה את הרבים, אז הרבים מזכים אותו. כי הרי כל דבר יש לו איזון חוזר, נכון? לא, אין חטא בעל ידו. הוא לא יכול לבוא לידי חטא, כי הזכות של הרבים מגינה עליו שלא יבוא חטא לידו.
אבל על אותו מעשי שהוא זיכה את הרבים?
לא. סתם, כן. חטא אחר לא יבוא. כן, מונים ממנו להיכשל בחטא. יש ביטוי בגמרא שלא יהיו בגיהנם ותלמידיו בגן עדן. לא יכול להיות. מה, כולם זכו לגן עדן על ידו והוא בגיהנם? לא, לא מתאים. אז מסדרים שלא יהיה חטא בעל ידו. עכשיו, אם זה אומר שהוא לא יהיה חטא? לא, יכול להיות שאם הוא ירצה, יהיה חטא. אבל זה ידרוש ממנו להתאמץ לחטא. כן? וכל המחטיא את הרבים, עד מספיקין בידו לעשות תשובה. למה? כי אז כולם יהיו בגן עדן, ועושה, יהיו בגיהנם והוא יהיה בגן עדן? מה פתאום? כלומר, אתה, מה שהבאת לאחרים, זה יבוא גם עליך. לכן כתוב כאן, משה זכה וזיכה את הרבים, זכות הרבים תלויה בו, שנאמר, צדקת השם עשה ומשפטיו עם ישראל. ירובעם, לעומת זה, חטא וחטא את הרבים. עכשיו, צריך להבין, ירובעם הוא לא מחטיא את הרבים סתם, הוא יש לו איזשהו אידיאל, איזושהי שליחות בדבר. הוא סבר שכך ראוי לעשות, כן. מנשה? נכון, אז קודם כל יש מחלוקת רבי יהודה וחכמים אם הוא עשה תשובה או לא. כן, עכשיו, אין מספיקין בידו לעשות תשובה, אין הכוונה שהוא לא יעשה תשובה. אלא שזה יהיה מאוד קשה, אין מספיקין בידו, כלומר לא נותנים לו הזדמנות. לכן גם על מנשה כתוב שמלאכי השרת התנגדו לזה שהקדוש ברוך הוא יקבל את תשובתו. כן, כתוב ויעתר לו השם, אז מה זה ויעתר? שחתר חתירה מתחת לכיסא הכבוד, כלומר הקדוש ברוך הוא חופר מתחת לכיסא הכבוד, איפה שאין מלאכים, כדי לקבל את תפילתו של מנשה. כן, כלומר זה היה מיוחד במינו. אגב, גם זה מאוד מעניין איך זה עבד שם, לפי הגמרא, כתוב בתנך שמלך אשור, מלך אשור לקח את מנשה, ושם אותו בבבל, בנחושתיים. שם בנחושתיים, הכוונה, בשרשראות. אבל חזל אומרים, לא, נחושתיים זה סיר, סיר של נחושת. התחילו לבשל אותו. ואז הוא קרא לכל עבודה זרה שבעולם, ואף אחד לא ענה לו. בדלת ברירה פנה לקדוש ברוך הוא, והוציא אותו משם. כן. אז זה נקרא ויעתר, שזה חתר חתירה מתחת כיסא הכבוד. טוב, עד כאן להיום, שלום.